יש לנו היום נושא מרכזי, אבל לפני כן נושא משני, שהוא בעצם המרכזי לכל מהלך חיינו. השבת בעזרת השם נקרא פרשת בשלח, שבת שירה. בשישי, בחמישי יותר נכון, העלייה לתורה, לשים לב, מבחינת המסורה, זה תחילת סדרה חדשה, זאת אומרת, בלשוננו תחילת פרק, אבל זה לא תחילת פרק בחלוקה שלנו בחומש, כי החלוקה שלנו אמרנו כבר כמה פעמים, מי עשה אותה? רגל גסה, דרסה בתנ"כנו, וחילקה את התנ"ך לפרקים, שהרבה מקומות זה חלוקה אנטישמית, ורואים את זה בעליל, כבר ראינו פה אפילו בשיעור. בכל מקרה, ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו, הילך בתורתי, אם לא. זוהי פרשת המן. פרשת המן, יש שנוהגים להגיד אותה כל בוקר. כל בוקר אומרים פרשת המן, מדוע? כי אם הקדוש ברוך הוא ממטיר לחם משמיים, אז הלחם הזה, זה כל הפרנסה שלנו. קיבלתי עכשיו בצהריים אס-אמס. לציין שהוא קומם אותי, ואפילו בדקה וחצי שהיה לי לאכול ארוחת צהריים, עניתי. לא חיכיתי רגע לענות לשאלה הזאת. הרב, האם מספיק לשטוף ידיים עם סבון בשביל לחסוך במים של ארץ ישראל? והפסקתי את האוכל בתוך הדקה וחצי שהיו לי, ועניתי. לא שמרתי את התשובה, אני אגיד אותה. קודם כל, תחסוך בשטיפת מכוניות. ואחר כך, כתבתי את זה בקיצור, אני אומר את זה פה קצת יותר ארוך, שפעם מישהו נסע באונייה, ופתאום התחיל הסערה, והרב חובל אומר, תשמעו, תקלו מעל האונייה, כל אחד שיש לו איזשהו חפצים, סחורה שהוא הביא כדי להגיע, עדיף שאנחנו נגיע מאשר נטבע יחד עם הסחורה, כי אנשים לפעמים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, למה מאודיך בסוף? כי יש כאלה שהכסף שלהם יותר חשוב מנפשך. הם לא יתנו את הכסף, אפילו יהרגו אותם. שבוע היה דבר כזה. דומה. בכל מקרה, יש כאלה שהכסף חשוב להם. אז אומר הרב חובל, בבקשה, כל אחד שיזרוק משהו, בא יהודי, דבר ראשון, זורק את התפילין. למה? שלא יכבד. הרי התפילין זה מה שמחזיק אותך. בלי התפילין בטוח אתה תובע. הארון נושא את נושאיו. מי יחזיק את ארון הקודש? עוזה? או החמורים, הסוסים, הפרדים? או הפוך, הארון נושא את נושאיו. מי שמחזיק את ארון הקודש, ארון הקודש בעצם מחזיק אותו. אבל נדמה לך שאתה מחזיק את התורה בארץ ישראל. זה שאתה נותן צדקה, תרומה. להחזקת תורה, אתה מחזיק את עצמך. מזה אתה חי. כן? אם לא תיתן, בסוף איזה יהודי יעבוד על כולם ויקח כמה מיליארדים, ואני יודע מה, ואחר כך בוכים, למה הלך הכסף? כשבאו לבקש ממך לישיבות, אין לי. עכשיו אתה בוכה, הלכו לי 300 מיליון. אז למה לא היה לך לתת? לא היה לי. עכשיו באמת אין לך. אמרנו לאחרונה, בשנה האחרונה, שאנשים שנהיו צעירים ב-30 שנה בכסף. חזרו לתחילת הפרנסה שלהם. וקורה. לכן, היסוד לפרנסה זה ההחזקה בקדושה. אז אם מישהו שואל, כדי לחסוך במים, אני צריך לחסוך בנטילת ידיים, ידידי, תיטול ידיים כמו שצריך, קבל פרנסה פי שניים. כי זה היסוד לכל. את זה אתה זורק? כמה מים בזבזים בשטיפת שיניים? גם זה הלכה דרך אגב. צחצח שיניים בבוקר זה רמב"ם מפורש. אתה לא צריך לצחצח שיניים אחרת. אם החברים שלך לא ידברו איתך, אם הקדוש ברוך הוא אתה רוצה לדבר. טוב, אבל באופן עקרוני, הנושא הזה של פרנסה, יש כאלה שאומרים כל בוקר, סידורים של חסידים זה מופיע, אומרים שרב מאיר, מרימינוב, הוא אמר, להגיד זה דווקא ביום שנכפל בו כיתוב, של אותו שבוע של הפרשה שקוראים. זאת אומרת, אם השבת קוראים פרשת בשלח, ופרשת המן, היא לאחר שירת הים, הקדוש ברוך הוא נותן לחם משמיים, בלי הרבה עמל ותורך, רק צריך שטו עם ולקטו. מי שיותר צדיק, מתאמץ פחות. ולוקח את הפרנסה שלו. אז הוא אמר להגיד את זה דווקא ביום שלישי, של פרשת בשלח. פעמיים כיתוב. מתי זה יום שלישי של פרשת בשלח? עכשיו. מתי השקיעה? 5:20. נכון? 5:20 שקיעה. נגמור את השיעור 5:15, תרוצו להגיד פרשת המן. פרנסה, רבותינו, אנחנו יודעים, יודעים. מכירים את זה. עכשיו נכון שיש כאלה שאומרים את זה כל בוקר. ויש גם תפילה, אומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתזמין פרנסה לכל עמך בית ישראל. שמים לב? לעולם יצרף אדם עצמו עם הציבור. ופרנסתי ופרנסת אנשי ביתי בכללם, בנחת ולא בצער, בכבוד ובביזוי, בהיתר ולא בעיסוק, כדי שנוכל לעבוד עבודתך, ללמוד תורתך, כמו שזנת לאבותינו מן במדבר, בארץ, צייה וערבה. ואז אומרים את מה שיש כאן, סדרה י"ב, או בנחים שלנו, פרק ט"ז פסוק ד', ויאמר השם, אני ממטיר לכם לחם מן השמיים, בתת השם לחם, ויעמודו בעומר, וכו' וכו', עד, כן, והעומר, עשירית היפה, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו, עד בואם אל קצה ארץ כנען, והעומר, עשירית היפה הוא. כל הפסקה הזאת, להגיד אותה, שניים מקרא ואחד תרגום, כמו שצריך, לפי סדר, ואחר כך יש תפילה, אנא האל המכין פרנסה לכל בריאה, הוא מזמין מלבוש לכל נברא, ושולח להם מחייה, שתיתן לי מחייתי בשופי, שתחלקלני ותפרנסני, לי ולכל אנשי ביתי, לכל ישראל פרנסה טובה של כבוד, בנחת ולא בצער, ויתר ולא באיסור, ולמה כל זה? כדי שיהיה לי ליבי פנוי, בלי תרדה, לעסוק בדברי תורה. על כל מה שרוצים פרנסה זה עבודת השם. לא רוצים אחרי הכסף עד שהוא בורח בין הידיים. הולכים כדי לקבל פרנסה, על מנת שנוכל לעבוד עבודת השם. הרי כל אחד מאיתנו, כל אחד מעם ישראל, הרי הקדוש ברוך הוא נותן לו את הפרנסה שלו בשלוש שעות, לא היה לומד את החמש שעות אחרות ביום. לא צריך לעבוד 8 שעות, 9, 12. אני צריך פרנסה. קדוש ברוך הוא, אם אתה תוריד לי שעות, כל שעה שאתה מוריד לי, אני הולך ללמוד. תראו שהשעות ירדו. את אותו סכום ואותה פרנסה תגיע בפחות שעות. למה? כי יש עבודת השם. פה זה ארץ ישראל. זה מה שצריך. והזמן לי לעשות צדקה על הראויים לה, אבל לא יקשל בבני אדם שאינם הגונים. אמן. זה סיום התפילה. בעזרת השם, אנחנו כאן רואים את היסוד הזה של היסודות האמונה, של הקיום, שהקדוש ברוך הוא מאכיל אותנו לחם, בין אם עמלנו קשה, בין אם עמלנו פחות, על פי אמונתנו, ביטחוננו בבורא, זה היסוד, כן, לקיום שלנו בארץ, ומכאן לחג שיש לנו שבוע הבא, לא ביום שלישי. יום שלישי זה חג אחר, הוא נכון להשנה. איזה חג ביום שלישי הבא?
חג הבחירות.
בסדר. אבל יום קודם יש לנו את ט"ו בשבט. ט"ו בשבט גם יש לו היבטים של השנה, יש לו היבטים של שנים רגילות. בדרך כלל, המשנה הראשונה במסכת ראש השנה אומרת, 4 ראשי שנים הם, ומונה המשנה את כל ראשי השנים. אם אנחנו בודקים, ראש השנה האמיתי שיש זה ראש השנה א' בתשרי. זה באמת ראש השנה. כל השאר להרגלים, למלכים. ט"ו בשבט ראש השנה לאילן. שים לב, לאילן, לא כתוב לאילנות. ראש השנה לאילן. אבל סליחה, כתוב שא' בתשרי הוא ראש השנה לאורלה, לנטיעות, נקרא את זה בפנים. שיהיה ברור לכולם, שלא יהיה בעל פה. פרק א', משנה א', במסכת ראש השנה, כמו שאמרנו, ארבעה ראשי שנים הם, באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. נשאר לנו משהו מזה? נשאר לנו משהו? בעזרת השם יהיה? מה יש ברגלים? מה נשאר לנו שזה ראש השנה לרגלים? הרי למה אין אף קמינה? מה אכפת לי ש... למי שהתחייב נדבה לבית המקדש, עם כל האיסור, יש כמה דעות בגמרא, עם כל האיסור אחרי שיבוא עליו שלושה רגלים כסדרן, אז מתחילים מניסן. פסח הוא הראשון. אבל למה אין נפקא מינה? הלכתית, מעשית, יש משהו היום לצערנו? בעזרת השם יהיה. מה?
למה אלף ניסן לא תודה ניסן?
לא, לא. זה ראש השנה למלכים ולרגלים, שניסן הוא ראש השנה לרגלים. הרגל הראשון חל בניסן.
כן, כן.
לאחר מכן, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. מה אנחנו עושים עם זה היום? אין לנו. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בתשרי. בסדר? ונפסקה הלכה שבאחד בתשרי. טוב. באחד בתשרי ראש השנה לשנים. יש לנו, נכון? כל העולם נידון בראש השנה. לא רק יהודים. כל העולם נידון בראש השנה. לשמיתין. אופה, זה השנה. מתי התחילה? שנת השמיטה או מתי הסתיימה? באלף בתשרי תשעים סמכת התחילה שנת השמיטה. כפתי תלול תשעים סמכת הסתיימה שנת השמיטה. זהו. מי זוכר את השיעורים הראשונים שלנו, הראשונים שלנו בנושא של שמיטה? דיברנו ש... חלות השמיטה היא לא רק מאלף לאלף. מה קורה למשל? דוגמה. דיברנו שנה שעברה. פירות שחנתו. חנתו זה או תחילת פרי או שליש פרי. כל זה דיברנו. מי שרוצה, יסתכל בשיעורים הקודמים, יש איך לראות. הכל מוקלט. אבל יש דין שאומר שהולכים לפי החנתה. כל פרי שחנת לפני ראש השנה... סליחה, כל פרי שחנת לפני ט"ו בשבט של שנת תשס"ח הוא נחשב למה אני מתבלבל? לא לבלבל אותי.
יש לוח.
לא שיש לוח, אני באמצע הדיבורים, לא מתרכז בעצמי. כן. אומר הרמב״ם בפרק ד' הלכה ת' מהלכות שמיטה. באחד בתשרי ראש השנה לשמיטין וליובלות. פירות שישית שנכנסו לשביעית, אם היו תבואה או קטניות, נעזוב את זה, או לענייננו, או פירות האילן, והגיעו לעונת המעשרות קודם ראש השנה, הרי אלו מותרים. ואף הפי שאוסף אותם בשביעית, הרי הם כפירות שישית לכל דבר. ואם לא באו לעונת המעשרות אלא אחר ראש השנה, הרי הם כפירות שביעית. אז טוב, צריך לומר ככה, כל פרי שחנת לפני ראש השנה של השנה השביעית נחשב כפרי של שישית. גם אם אני כותף אותו בשבט, בטבת, הוא שנחשב לפרי של שנה שישית.
מבחינת הקדושה?
מבחינת מעשרות, מבחינת קדושת שביעית.
וזה אני יכול לכתוף אותו אבל.
אני יכול לכתוף אותו,
עצמך.
תקשיב לי, באיזה שנה, לא, אתה לא שם לב למה אני מדבר. נעשה סדר. פרי שחנת לפני תשעים סמכת. אנחנו השנה בתשעים סמכת. אני אגמור, ואחר כך. שלא יהיה לי בלגן פה, בסדר? אני כבר עצמי לא הבנתי מה אני אומר, כי באמצע מפרים. הפרי שחנת לפני א' בתשרי תשעים סמכת, יש לו דין של פירות של שנה שישית. פרי של שנה שישית, מעשרים אותו כל המעשרות, כולל מעשר עני. אין לו דין של קדושת שביעית בכלל. אני כותף אותו באמצע שנת השמיטה. הדין שלו כשנה שישית. השאלה הגדולה היא עכשיו, מה קורה עם פרי שחנת בשמינית? הרי לעניין מעשרות, מה קובע? ופה אנחנו צריכים לחזור חזרה למשנה. המשנה אומרת, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטים ולאבלות, לנטיעה ולירקות. באחד בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. אז רגע, אני לא מבין. אם באחד בתשרי זה ראש השנה לנטיעה, נכון? ולירקות, לשמיטים ולאבלות, מה עושה לי ט"ו בשבט? לשיטת בית הלל. וכך פסקנו. הרי כבר אנחנו מדברים על א' בתשרי. אלא שיש דין שאומר שבאמת לעניין נטיעה, מתי אני מחשב שנות אורלה, אני מחשב מא' בתשרי עד א' בתשרי. זה השנה. אבל לעניין פירות, מעשרות של פירות, לא לעניין אורלה. לעניין מעשרות, מה שקובע לי זה ט"ו בשבט. כל פרי שחנת לפני ט"ו בשבט נחשב שנה קודמת. כל פרי שחנת אחרי ט"ו בשבט נחשב לשנה הבאה. ואז השאלה הפשוטה היא, פירות שחנתו בשביעית, בשמינית, סליחה, תשס"ט, לפני ט"ו בשבט, האם יהיה להם דין עדיין של קדושת שביעית, או שנאמר שהם כבר שנה שמינית, כמו שאמרנו בהתחלה, שאם זה חנת בשנה השישית, אני לא מחשב דווקא את ט"ו בשבט. ברור העניין? יש פה שתי דעות. דעה אחת אומרת באמת, הרב מביא אותה גם בשבת הארץ, הוא אומר כך, כבר נתבהר שיש מי שאומר שבאילנות, גם לעניין שביעית הולכים אחר ראש השנה לאילנות שהוא ט"ו בשבט. שאם נחנתו לפני ט"ו בשבט של שביעית, יהיה להם דין פירות שישית. ואם נחנתו לפני ט"ו בשבט של שמינית, יהיה להם דין פירות שביעית. ושרבו החולקים עליו, וסוברים שהולכים לשביעית, אחר ראש השנה של אחד בתשרי, גם לעניין אילנות. זאת אומרת, יש לנו פה שתי דעות. הדעה אחת אומרת שאני הולך גם בפירות של שביעית ושמינית לפי ט"ו בשבט, והדעה השנייה אומרת לפי תשרי. ואומר הרב שיש בזה מחלוקת. לכן, בתחום הזה, מה שקורה לנו היום, צריכים לבדוק. צריכים לבדוק אם יש פירות שחנתו לפני ט"ו בשבט. זאת אומרת, בדרך כלל העדרים הם חונטים גם לפני ראש השנה. לפני ראש השנה כבר התחילו פירות בעדרים, ואז ממילא העדרים שיש לנו היום, או שהם קדושת שביעית, או לחילופין, היתר מכירה או שנוכל. אבל, אם אני הולך להסתכל, ביום שני הקרוב, למשל על עץ השסק, שאומר לנו נכון, גשם לא היה השנה, אבל מי שיוצא החוצה כבר משבוע שעבר, רואה את השקדיה פורחת. זה עצוב. לא שהיא פורחת, אלא שעוד לא היה גשם וכבר פורחת. זאת אומרת שאנחנו כבר מסיימים את החורף. עיקר הגשמים יצאו כבר. עיקר שנת הגשמים. מבחינתנו אנחנו מתפללים שיגיעו גשמים, כי כבר הודיעו שכמות הגשם שירדה השנה בארץ ישראל היא הפחותה מכל השנים שהתחילו בכלל למדוד גשמים בארץ ישראל. הווה אומר באזור 120 שנה. לאיזה מצב הגענו? איך אמרנו? אנשים נהיו צעירים ב-30 שנה בכסף, אנחנו נהיינו צעירים ב-120 שנה בגשם. זה אומר שצריך הרבה תשובה. הרבה תשובה. אבל דבר אחד כן ברור, שאם כבר יש פריחה, אז עץ השסק, שאנחנו כבר דיברנו עליו שנה שעברה, שהוא מאוד ממהר לחנות, הוא הראשון שמגיע מפירות הקיץ, אם הוא חנת לפני ט"ו בשבט, יש דעה שתאמר שיש לו קדושת שביעית. ואם יש לו קדושת שביעית, צריך להתנהג בו בקדושת שביעית. אבל כמה שרבו חולקים, אז מופיע בספרי האחרונים לחומרה. גם קדושת שביעית וגם מעשרות. בעייתי. לא היינו כל כך רצים להגיד דברים כאלה, אבל ככה זה מופיע. ולכן, זה העץ הבעייתי. כל האחרים אומרים שפרי שחנת לפני ט"ו בשבט, אחרי ראש השנה, יש לו כבר דין של שנה שמינית, בניגוד לדיני מעשרות. שדיני מעשרות אנחנו רואים במשנה שהזמן הקובע הוא ט"ו בשבט. כי אם אני אומר לגבי אורלה, ואני אתן את הדוגמה. עץ ששתלתי אותו בשנת תשין סמך וו. נכון? תשין סמך וו. שנה ראשונה תשין סמך וו, שנה שנייה תשין סמך זין, שנה שלישית תשין סמך חט. כן. האם עכשיו אני יכול לאכול את הפירות שלו, שנה רביעית? נגיד זה עץ הדרים. אני יכול? יכול? מה הייתה את ההכנתה של התפוז שאני כותב היום? לפני ט"ו בשבט, נכון? המעשר הזה נחשב לשנה קודמת. אם זה נחשב לשנה קודמת, אז עץ פרי שיש לי בבית, אפילו שבוע עליו שלוש שנים, כיוון שהוא חנת לפני ט"ו בשבט, מה דינו? מה? הוא דין אורלה. רק פרי שיחנות לאחר ט"ו בשבט, זאת אומרת זה 3.5 שנים, רק אז אני אוכל לבוא ולומר, עונה את הרבעי, שנה רביעית. אבל לגבי שמיטה, מה ראינו? יש מי שאומר כמו מעשרות באמת, ויש מי שאומר שביעית מראש השנה. ברגע שזה חנת לאחר ראש השנה, לימון מאוחר או משהו כזה, חנת לאחר ראש השנה, הפרי נחשב כשנה שמינית, זאת אומרת שנה ראשונה ולא שנה שביעית. ברור ההבדל? בעצם מה יוצא לנו היום, מה נותן לנו ט"ו בשבט? הדבר היחיד שנותן ט"ו בשבט היום, אם מישהו שואל אותי, מה עם מנהגי ט"ו בשבט? ההלכה היחידה המוזכרת לגבי ט"ו בשבט זה שנות אורלה, שנות מעשר. זה גם שייך לאורלה. שנות מעשר. אין שום הלכה נוספת לגבי ט"ו בשבט. אם מישהו פותח שולחן ערוך, אורח חיים, לראות מה המנהגים או מה ההנהגות של ט"ו בשבט, מה הדבר היחיד שהוא מוצא? שמביא לשולחן ערוך בהלכות נפילת אפיים, שביום ט"ו בשבט לא נופלים על פניהם. אין תחנון בט"ו בשבט. מאיר למטה המשנה ברורה, כיוון שזה ראש השנה לאילן, ונהגו האשכנזים לאכול פירות ביום ט"ו בשבט. מבני שכר. זה המקור. אתם יודעים שהאשכנזים נוהגים לאכול פירות בט"ו בשבט? יודעים את זה? אני יודע שיש הרבה דווקא מהספרדים, שאפילו ספר שלם, פרי עץ אדר, כן? או עץ אדר, בלי פרי. עץ אדר, שהוא פרי עץ אדר. חוברת. ששם כתוב גם איזה סדר, ללמוד על כל פרי ופרי, את הפסוקים הראויים לו, ושבחה של ארץ ישראל, ואוכלים מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. טוב, זה מנהג. זה מופיע במשנה ברורה בדרך אגב. בדרך אגב, לדיני נפילת אפיים. אבל המקום הבא היחיד שיש, זה ביורה דעה. שבשולחן ערוך יורה דעה כתוב לגבי מעשרות. זה בעצם העניין. אין לנו הרבה בט"ו בשבט. כן.
שאלה, בכל מקרה, אתה יודעים בדיוק מה זה מתי מתחילה החניתה?
אבל זה אמרנו, דיברנו על זה בעבר. יש מי שאומר שזה תחילת הפרי? מתחיל לראות פרי. קטן? מהפרח בא הפרי, נכון? חמה המשורר? אז ברגע שאתה מתחיל לראות פרי קטן, ויש מי שאומר שליש הגידול.
שליש?
הגידול של הפרי. לא התמלאות, אלא הגידול, הגודל, שליש. בסדר, צריך לראות, לפעמים זה כך ואחד, הפירות הבעייתיים היחידים זה אולי השסק. לא נראה לי שיש עוד איזשהו פרי, שכבר עכשיו מתחיל הגידול שלו, ואנחנו יכולים להגיד, כן, אולי זה חנת לפני, היחס בין שליש לבין התחלת הפרי, דווקא בתקופה הזאת, כמעט ואין. פירות החורף, זאת אומרת פירות הדר, הם כבר גדולים, פירות הקיץ עדיין לא התחילו. השקד הוא הראשון שפורח. היחיד שהתחיל זה השסק.
יש פירות
זה לוקח
עם שנה, יש פקנים, אתה יודע. פקנים?
נו, פקנים גמרנו עכשיו, עוד לא התחילו.
הם עכשיו מתחילים עוד פה, כאילו.
עוד לא. עוד לא התחילו. כתפו אותם לפני חודש, לא?
לא כתפו אותם.
נו.
למעט, לוקח להם שנה כמעט
לגבור. בסדר, נו. אבל כתפו עכשיו. חכה, הפריחה עוד לא התחילה אולי, אבל עוד לא...
בדיוק גם מתחילים.
פריחה אולי. אולי. אני אומר אולי פריחה. אבל לא פרי. כי מהמאה הפריחה ועד הפרי לוקח עוד זמן. לפחות שבועיים. נכון? אתה מגדל פקניה?
כן, היה לי בעיה עם זה, אני...
היה לי בעיה. למה הייתה רבה בעיה?
לא, אספתי מלא פקניה, וזה כאילו גדל שנה שעברה. אספתי איזה 100 קילו.
אז תביא לנו.
הבאתי פה.
לא, לא ראיתי.
מתי הביאו? מתי הביאו?
מה?
הבאתי, הבאתי.
אתה צריך לראות, אני אין לי את ה... זמן לביאו פה.
באתי למכור אותם, במקרה תזכירו לי שזה כאילו...
שמיטה.
שנה שעברה, כן, הצילו אותי
בשנייה. כן, כן, ברוך השם. בסדר, ברוך השם. חקלאי אמיתי. נתן את הכל. כמה אספת?
100 קילו היה.
כמה עצים?
100
עצים. לא הרבה. בסדר, טוב. בכל מקרה אני אומר, לשים לב, שאנחנו הולכים לפי ט"ו בשבט לגבי המעשר. השנה יש לנו את העניין הזה של שמיטה. האם אנחנו מחשיבים את הפירות קדושת שביעית, או שאנחנו באים ואומרים, כן, שהפירות הם כבר של שנה שמינית, וכמובן לפי הכנתה. האם בהכנתה הולכים השנה כמו מעשרות, או כמו שנת השמיטה שהיא נגמרת בתשרה, זה מחלוקת הרב מביא אותה, שיטת השלה, השלה הקדוש, אם נאמר כך. טוב, הנושא, מה זה? טוב, לגבי התחום הזה של הפירות, הייתי אומר, ככה, כהערה, המנהג, מנהג לאכול פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אנחנו חוזרים ומדגישים כל שנה, את העניין הזה שפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אני יודע ומכיר את המפלגה המיליטנטית הזאת ששבוע הבא בוחרים בה, כן, מי שבוחר, שארץ ישראל מגיעה טורקיה, ולכן מביאים פירות מטורקיה. כן? יש כל מיני מקסימליסטים לגבי גבולות הארץ, אבל בסדר, בשיטה הרווחת, טורקיה היא לא נחשבת כגבולות ההבטחה של שיבת העממים, ומה יהיה אחר כך אנחנו לא יודעים, אבל בינתיים זה מה שיש לנו היום, ולכן אני אומר לשים לב בפירות, קודם כל פירות של ארץ ישראל. כאן, אני גם אומר, הלכתי לקנות תמרים בשוק, ואנחנו אוהבים תמרים טובים, כי תמר משמח, הוא עוזר הרבה. הלכנו לנו תמרים, קרטון ג'ורדן ריבר, כתוב הכל אנגלית וערבית, זה תמיד כך, כי זה יצאו לארצות המפרץ, נסיכויות המפרץ וכו', תמרים טובים יש. בכל מקרה אני רוצה לקנות את התמר, פתאום אני רואה מדבקה צהובה גדולה, כתוב עליה יבול חול, פלוני ושות, בשגחת הבד"ץ ידה חרדית. אמרתי למוכר, אני קונה אצלך בדרך כלל פירות, אבל לא מתאים לי לקנות תמרים מחוץ לארץ. אמר לי, מה אתה מדבר? אני משלם על כל קרטון כזה שקל יותר מהרגיל בגלל המדבקה הזאת. זאת אומרת, קרטון זה 5 קילו, אז משלם 5 שקלים יותר. על כל קרטון בגלל המדבקה הזאת של יבול חול בהשגחת בד"ץ ידה חרדית. אז קודם כל, תוריד לי את השקל הזה. אחר כך בואו נראה מה קורה. ואני מסתכל פתאום, אני אומר, מתחת למדבקה, מדבקה צהובה יפה, יש מדבקה לבנה. במדבקה הלבנה כתוב, כשר לפסח למהדרין, בהשגחת הרב משה הדיה, רבה של אילת, הערבה הדרומית, יבול 2008. וגם את שם המגדל. זה ברור מה קורה פה? אמרתי לו, עכשיו אני מוכן לקחת את התמרים האלה, אבל במחיר פחות. תוריד לי את המחיר, קח את המדבקה איתך. זאת אומרת, נכון, יש מי שאומר שזה עניין קדושת שביעית, מצוות התלויות בארץ, קדושה שנייה של עזרה לא חלה. ועל הרבה הדרומית, אפשר לומר, כולם אומרים, שלא חלה הקדושה. אבל מפה להגיד שזה חוץ לארץ? יהודי בא מהגלות לעבד קרקע, חי תחת שלטון ישראל, אתה תגיד לו שזה חוץ לארץ? היה פעם, מה? לעניין קדושה שביעית, לעניין מצוות התלויות בארץ, עזרא הסופר שעלה בבית שני, קידש את ארץ ישראל. קדושה שנייה זה נקרא בלשון ההלכה, מושג. כן? המושג שקבוע בהלכה. קדושה ראשונה, קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, ברגע שנגמר הכיבוש, כיבוש יהושע, בטל, אז ממילא קדושת ארץ ישראל בטלה, חוץ מקדושת המקדש. וקדושה שנייה, כיוון שהיא הייתה בדין חזקה, לא בדין כיבוש, כי עזרא לא הגיע במלחמה. הוא הגיע עם סמכויות מחשבי ראש, כורש. אחרי פורים הוא הגיע לפה. והוא קידש את ארץ ישראל בדין חזקה. אז קדושה שנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. שאלה איפה היא קדושת ארץ ישראל? דוגמה קטנה אני אתן. יש פה מישהו מאזור בית שאן? מה? אף אחד? דוגמה, מופיע במשנה. עזרא הסופר קידש את ארץ ישראל לעניין תרומות ומעשרות ושמיטה מצוות התלויות בארץ, חוץ מאת עמק בית שאן. מאת בית שאן. למה? הוא אמר, שאם אני אטיל על האנשים שגרים בבית שאן תרומות ומעשרות, ותרומות ומעשרות בשנים כתיקונן כשיש טהרה, זה כמעט 20%. המס הזה של התרומה ומעשר. היום אנחנו נותנים אחד מ-100 פלוס קצת. כי כולנו טמאים. אבל הם כמעשר אני שנותנים, מעשר לוי אולי. בכל מקרה, אם אנחנו נטיל עליהם את המס, ועוד נטיל עליהם את שמירת השמיטה, הם לא יצליחו להחזיק. הם יפלו. החקלאות לא תוכל להחזיק מעמד. לכן אמר עזרא, אני מכיל את הקדושה של ארץ ישראל על כל האזורים המסוימים, חוץ מבית שאן. ממילא יוצא שמי שגר באזור בית שאן, אין לו שמיטה ואין לו מעשות. עד היום. או, שאלה יפה. מה זה בדיוק? איפה הגבולות של עמק בית שאן? אז כמובן שיש מחמירים. כרגיל, כמו בכל דבר. ויש מי שרצה להגיד שבית שאן זה דווקא העיר בית שאן. הייתם פעם בחורבות? יפה. מישהו חושב שבתוך העיר היה אפשר לגדל? לא. זאת אומרת, איפה גידלו?
בשדות.
בשדות, בחוץ לעיר. אם גדלים בשדות בחוץ לעיר, אז איפה הגבול? טופוגרפיה. טופוגרפיה. מאזור העלייה, אני לא שומע איפה ששלוחות. כן? נצר... נצר סרני.
לא, נצר סרני זה לא...
לא, זה איך נקרא שם?
יש לידי...
קיבוץ. שהכלה, נו.
איפה שהכלה שאתה? בית השיטה.
למטה. ולידו מה?
לידו...
קיצור, העמק הזה. בסדר, כל האזור הזה. ולמטה, אבל רק בעמק. עד דרומה, נגיד, לאזור... רחוב? עכשיו, מה קרה? שמצאו פסיפס ברחוב. הפסיפס ברחוב מונה את הערים שלא מחויבות במעשרות. בין היתר היה כתוב, בית שאן, משהו לא ברור, מן השער. שאלה, מן השער פנימה או מן השער החוצה? דבר אחד כן ברור, יש מכתב שכתב הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, בעיתון עמודים, שיעור בעיתון, הקיבוץ הדתי. כמה הערות הוא כתב שם לגבי נושא שמיטה, אבל בין היתר הוא כותב, מעיד אני עדות נאמנה, שבאתי עם, ואני עכשיו, אני לא זוכר את השם, אבל כתוב השם שם, מקיבוץ שלוחות, אל... מורנו ורבנו, הרב צבי פסח פרנק, זכר צדיק לברכה, שהוא היה רבה של
ירושלים,
ואמר לי בעדות ברורה ונאמנה, שכל עמק בית שאן פטור מתרומות ומעשרות, ללא שום שאלה. ככה העיד הרב צבי יהודה. כל הבקעה. כל האזור הזה. אמרנו, מאזור בית שאן עד הירדן מצד אחד, מצד מערב, עד האזור הזה של שלוחות, בית השיטה, כל ה... ורחוב. ככה אנחנו בעצם תוחמים את העמק, נכון? אם אני מצייר את המפה. אם טעיתי, תגידו לי, אני... פשוט עכשיו אני מצייר את המפה. כן. כן. יש את הבית כברות שם, זה כבר יורד למטה, זה כבר משהו אחר. חמדיה זה כבר... זה מקום משהו אחר. אזור אחר. ומשם עוברים לעמק הירדן, כן? זה משהו אחר. אזור אחר. אבל באופן עקרוני, כל האזור הזה. ובאמת, יש, כן, איך אמר לי הרב של קיבוץ די אליהו? תענו מה אתה? הוא אמר, תראה, מתעסקים עם הבדצים, מתעסקים עם זה. אין ברירה, בלי ברכה. הם מעשרים בלי ברכה. כי צריך לספק אם צריך ברכה או לא צריך. כי זה הכל דרבנן היום. ספק דרבנן לכולם, וברכה בטוח זה דרבנן. גם אם מצווה דאורייתא, הברכה היא דרבנן. אז אין פה בכלל מה לברך. בסדר, אז לדעת. למה אני מספר את זה? אתה רואה שיש שטחים שהם בתוך ארץ ישראל, והם לא התקדשו. בגלל שעזרא ראה את הצרכים שיש לעם. ואלה הם הצרכים. ברגע שיש צרכים לעם, אז זהו, זה מה שקורה. הוא לא קידש. אז נכון, אז יש לנו גם את הערבה הדרומית, שבאמת לא הגיעו לשם, לא קידשו שם. הגיעו, כן. דעות שונות, עזה כוללת, לא כוללת עזה, אשקלון, איפה בדיוק? זה דיון. הלכתי, יש ציצי לעזר ארוך בנושא הזה שעזה היא גם קדושת ארץ ישראל. אז לכן אני אומר, כל הדבר הזה מראה לנו שיש תחום אחד שנקרא מצוות התלויות בארץ, תחום השני זה תחום של שלטון, של מדינה. דוגמה נוספת שהייתה בעניין הזה, הנושא של יום טוב שני של גלויות. הרים טוב שני של גלויות הוא מסיבה זו שאין שיירות. אם אין שיירות, אז לא יודעים מתי יום טוב חל, חודש היה חסר או מלא, אז אומרים לנו, תעשו יום טוב שני לנו, למי שחי בגלות, אנחנו פה בארץ. תעשה יום טוב שני של גלויות. אבל מקום שהיו שיירות מצויות, אין סיבה לעשות יום טוב שני של גלויות. בערב לאילת, ו... החליט שהוא עושה יום טוב שני של גלויות. למה? כי אילת זה לא מארץ ישראל. אז שתדעו שלא בוש הראשון שזרקו עליו נעליים, אותו רב זרקו עליו נעליים לפני שנים. עשרות שנים. יודעים על מה אני מדבר? שזרקו נעל.
מסיסי, לא?
עכשיו, אתמול. אבל לפני חודש על בוש.
אתמול זרקו גם עליו?
כן, כן, זה כבר נהיה איני. מי זה היה? ראש ממשלת או נשיא סין? באנגליה.
אנגליה מלאה.
הלו כבר, זרקו עליו. טוב.
איזה שנה פירות יבשים
בקצת שביעית? יכול להיות, כן. יכול להיות שזיפים.
שנה שעברה אחת מהבתי דין עשו.
כן, יכול להיות, יכול להיות שיש. יכול להיות שיש. בסדר, התמרים למשל. תמרים מהביקה, או שזה יותר מכירה, או שזה קדושת שביעית. מעמק הירדן, צמח, מה שנקרא, או שזה קדושת שביעית, או שזה יותר מכירה, אחד מהשניים. הכל יכול להיות. ואם זה יותר מכירה, לפחות זה שלי מודה. כן.
הרב, היה גם איזה גדרים בקשר לצפונית לעכו, משהו
כזה. כן, כן, יש גבולות הארץ, בסדר. מה קידשו, מה לא קידשו, זה הסוגיה בגיטין, אז את צודקת. אבל ברוב אופן עקרוני אני אומר לשים לב, שמה שאנחנו בעצם צריכים זה פירות שהשתמחה בהם ארץ ישראל. ארץ זבת חלב ודבש. כמובן שהחלב ודבש זה לא חלב פרות ודבש דבורים, כן? כי אם מדובר על הארץ, ארץ שהיא זבה, חלב ודבש. מאיפה יש חלב בארץ? תאנים ודבש. תמרים. זה ברור. זה ברור העניין. כי אחרת זה לא שבח הארץ. זה אולי שבח ה... מה רוצים ממני עכשיו? טוב, עוד רגע. בסדר? בכל מקרה אני אומר לשים לב לעניין הזה, להשתדל לקנות פירות שנשתמכה בהם ארץ ישראל. כדי להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא נותן לנו בארץ. יכול להיות שאולי זה יביא לנו את הגשם. מקובלנו בארץ ישראל, שביום שיש נטיעות בט"ו בשבט יורד גשם. אני חושב שכמעט אף פעם לא הסתדר הנטיעות בט"ו בשבט.
זה
בתחפושות בפורים. זה עוד עניין. תלוי באיזה אזורים, צנועים או לא. אני כבר אשך משהו אחר. בכל מקרה, לשים לב לעניין הזה. מה שואלים אותנו? יש אנשים שנוהגים לקשור על ענף האילן פתק עם בקשות שעטוף בניילון. האם יש עניין בכך? תראו, הדבר היחיד שאני מכיר בעניין הזה, שקושרים פתקים על אילנות, ראינו את זה בשנה שעברה. האם מותר לעשות את זה בשביעית? ומה העניין? קושרים על העץ כדי שאנשים יתפללו על העץ שיהיו לו, או סגולות, כן, הרב כותב את זה בתחילת שבת הארץ. סגולות לפירות יפים באילן, קושרים עליו כל מיני קמעות. זה מופיע מהירושלמי. והרב מביא את זה, האם, זאת אומרת, זה נראה שכאילו זה היה סטנדרט. הרב בשבת הארץ, בהתחלה מביא את זה, האם מותר בכלל לקשור בתחילת שנה השביעית כאלה סגולות, או שזה נקרא לעבוי. זאת אומרת, אני הולך לשבח את את הפירות. זאת אומרת, ברור לו שכל השנים קושרים קמעות על העצים. יש דבר כזה. ככה רב מביא. אבל השאלה היא בשנה השביעית מותר. דבר אחד הוא אמר שכן אפשר, לקשור עליו, לצבוע אותו בצבע כחול, שכל מי שעובר יתפלל על העץ, שיהיו לו פירות טובים. כי להתפלל עליו מותר. זה לא להבריא. אבל לשים קמעות, שזה כנראה עזרה... כן, רוחנולוגית, כן, לא פיזיולוגית. זה עזרה ממשית, זה הרב אומר שיכול להיות שאסור בשביעית. אז זה לגבי זה מה שיכול להיות. האם נשים חייבות? בברכת האילנות. טוב, קודם כל ברכת האילנות זה רשות של ניסן, יש לנו עוד הרבה זמן. אנחנו כן, נשים מברכות, על אף שראיתי שמישהו אומר שאסור. כן, נוסח התפילה לפרשת המן. אני מצאתי את זה פה, בסידור חתן סופר. אבל... אני חושב שיש את נוסח הברכה, התפילה על תפילת המן, יכול להיות בכל הסידורים שמופיע בסוף תפילת שחרית. כי יש כאלה שכל יום אומרים את פרשת המן. אז, ואם לא, אני מרשה לך להמציא בקשה אישית לקדוש ברוך הוא על פרנסתך, כל אחד לפי עניינו. מה עוד? שואל אותנו אלי, מה העניין שנקרא פרשת המן שהקדוש ברוך הוא ישנה את שנגזר בראש השנה? קודם כל, בחג נדונים על המים. המים זה פרנסה. ולפעמים גם הקדוש ברוך הוא גזר עלינו שיהיה לנו הרבה מים, אם לא התנהגנו מספיק טוב במשך השנה, הוא מעביר את המים למקומות שלא צריכים אותם. אומרים לנו בשבשבת שיש מסך בכניסה לארץ ישראל. באירופה אנשים מתים מהגשם, ופה אין גשם. אתם יודעים את זה? יפה. והשאלה פה היא נכונה לגבי כל התפילות. כל התפילות כולם, מה אנחנו יכולים לשנות את רצון הבורא? אז השיעור הבוקר דיברנו על כך. שהאדם בעצם משנה את עצמו בתפילה, את הנפש שלו. וברגע שהוא שינה את הנפש שלו, את האישיות שלו, ממילא הגזרה שנגזרה לא עליו. כי האדם זה נפש. הגוף זה לבוש חיצוני. וכיוון שזה מישהו אחר כבר, אז עכשיו מדברים על מישהו אחר. ולכן כל תפילה שלנו עוזרת. היא עוזרת לשנות את עצמנו. וברגע ששינינו את עצמנו, אנחנו יכולים שכל המציאות תשתנה, כי זה כבר מישהו אחר שעליו מדברים. טוב, אז בעזרת השם נקרא פרשת המן. עוד שש דקות זה שקיעה, כן.
לגבי ארבע שנים של הנטע
רבי. כן.
האם זוכרים מי הזמן שתייה או מי הזמן
שישריש? אנחנו צריכים לספור את שנות העורלה מרגע ההשרשה עוד 30 יום. זאת אומרת, שנה יכולה לחשב מעץ שהוא חשוף שורשים, אתה שותל אותו חשוף שורשים, ט"ו באב, שבועיים להשרשה ועוד חודש שיחשב כשנה. ואם שתלת אותו בגוש, אתה יכול להחשיב מרגע השתילה בגוש. 30. אם הוא לא התפורר, אם הגוש, אותו גוש שהוא גדל בו, אני יכול להחשיב אותו מהמשתלה. היום יש, ברוך השם, כדי לחסוך לחקלאים, משתלות של שנתיים. נשירים. אתה פוחד, שדפים? שנתיים במשתלה, מעבירים עם הגוש אל השטח, שוטלים, השנתיים הראשונות ממשיכות, שנה אחת, מה שנקרא שנת עיצוב העץ, שהוא יחזיק טוב וישריש גם בתוך האדמה, לא רק בגוש, ולאחר מכן כבר נטע רווי. זאת אומרת, אם יש לי את הגוש שבו הוא גדל, אני יכול להמשיך את המניין, ואם אין לי את הגוש שבו הוא גדל, אז אני צריך לחכות שבועיים להשרשה, ואחר כך 30 יום, לפחות, מאותה שנה שזה... טוב. הערה אחת רק, לסיום, אנחנו יודעים שיש כאלה שקוראים לט"ו בשבט חג התולעים. וכל כך, למה? כמה שמביאים פירות מיובשים, ישנים, הם בעייתיים. אני נכנסתי השנה, באמצע השנה, השנה הזאת, לחנות לקנות בוטנים. והוא אומר לי, זה בוטנים של שנה שישית. יפה מאוד. למה? יש לו הכשר של הבדץ. בוטנים של שנה שישית. לא מחוץ לארץ, ולא שביעית, יותר מחירה, או כל דבר אחר. אז הוא מביא לי, אני אומר לו, תראה לי, אני מסתכל. אני, האמת שבתחילה לא הבנתי למה הוא אומר לי שנה שישית, מה אכפת לי? אבל אני מסתכל בסקית ניילון, אני אומר לו, סליחה, תן לי סוג אחר. מה? אמרתי לו, נכון שזה בהכשר הבדץ, אבל אני לא בטוח, או בטוח שהבדץ לא נותן הכשר לתולעים. ובוטנים משנה שישית, יש בהם הרבה תולעים. ורק הוא הראה לי את הסקית, כבר ראיתי את השרשראות של הביצים, של התולעים, שיבקעו תוך כמה ימים בתוך הסקית. זה ברור? אז הביא לי סוג שני. גם בסוג השני היו שלמים, כי רציתי לתחינה, יש חצאים. שלמים, ואני רואה שמתוכם יוצא. שנה שישית, אז אמר לי, בא לבית, זה היה מוכר. תגיד לי, אתה רוצה לעזור לאנשים למכור בדץ, אתה רוצה להכשיל אותם בחמישה לווים? מה הרעיון? כל השמיטה דין דרבנן. נכון שהיא מצווה חשובה, אבל חמישה לווים על כל אורגניזם.
אם לך איזה יותר לא?
תן לו חמישה. זה ברור. בסוף הוא אמר לו, טוב, תיתן לו מהטובים. אז הביא לי גדולים יפים, עוד 4 שקלים לקילו. אז המוכר לא הבין, אומר, תגיד מה, לתחינה אתה תשתמש בבוטנים כאלה טובים? אמרתי, לתחינה או לא לתחינה, תולעים אני לא רוצה לאכול. אז יהיו יותר טובים, אז עוד כמה שקלים. לכן אני אומר, שימו לב איפה קונים את הפירות היבשים, שגם פירות היבשים לא יהיו יותר מדי ישנים. כי גם ככה יש לנו שאלה איך אנחנו בודקים פירות, ויש לנו איזה סרטון קצר שעשינו, לא לגבי פירות, לגבי ירקות, לגבי כרובית, יש באתר, מופיע כרובית בשרית, זה הכותרת. 4 דקות, 5 דקות, הראינו בחדר של טוביה ואסי, במטבח שלהם, הראינו איך בודקים כרובית. וגם שם יצאנו בשן ועין. ראינו כמה תולעים וחרקים יש. אז בעזרת השם, שנעשה את הטוב. נחזק את האחיזה בארץ, אכילת פירות הארץ, נזכה לאכול מפריה, ולסבוע מטובה, והקדוש ברוך הוא, יזכנו לחגוג, כן, את הכל בדרך תורה. עוד רגע, בואו נראה מה יש פה עוד. אבל חזרנו לארץ, אז למה הקדושה לא בכל גבולות המדינה? כי אותה קדושה של עזרא הסופר היא הקדושה שחלה לנו היום. אין שינוי מקדושת עזרא הסופר. אמרנו קדושה שנייה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. בעזרת השם, יהיה לנו סנהדרין, אנחנו נוכל לקדש את שאר חלקי הארץ. שנייה אחת. נלחוץ בדיקת תולעים, טוב, אין לנו עכשיו זמן, זה משהו אחר. זהו, בעזרת השם. אז כן, לברכה.